היי, אני אביטל זילברשטיין, ואתן מאזינות לפודקאסט שלי, חיות כדורשת. הפודקאסט בו נדבר על כל מה שמעניין בעולם הכדורשת, הרבה מעבר לספורט. שלום למיכל סיוון, מיכל רוזמן, מירב צימרמן ושיבי שדות, ארבע מתוך שמיניית המייסדות של איגוד הכדורשת. בנוסף אליכן יש גם את גלי לייבוביץ', ניבה וינגרט.
ויינגרטן,
משהו אני חייבת להגיד לא נכון, ועדנה צדוק ורחל סולומון שלא נמצאות. אז שלום לחצי שמיניה.
טוב.
ערב טוב. אז אני פה נמצאת איתכן היום בשביל לשמוע איך ומה גורם לשמונה אנשים להתאחד ולהקים את האיגוד הנפלא הזה של הכדורשת. מי רוצה להתחיל?
טוב, אני אתחיל.
אז גם תציגי את עצמך, כיוון שאנחנו בפודקאסט, לא רואים אותך.
אוקיי, אז אני מיכל סיוון, וכל הסיפור התחיל מזה שבעצם שיחקנו כדורשת בכפר סבא. שיחקנו בליגה עירונית, והתאהבנו במשחק הנפלא הזה. זה היה לפני איזה 20 שנה, משהו כזה. היינו אימהות צעירות. זה התחיל כחוג קטן ביום ראשון, בשעה 8:30 בגלילי בכפר סבא. עד היום זאת משבצת האימון שאני מתאמנת בה.
כן.
ואני משחקת, מתאמנת כל יום ראשון, ב8:30, בגלילי בכפר סבא. זה...
מאמן. וזה מה שהיה אז בזמנו החוג של חיים
בורוסקי? ככה זה התחיל, ביום ראשון, ב8:30 בגלילי.
כן.
עם חיים, עם חוג, כחוג, כן, בדיוק, עם חיים, היינו קבוצה של, הייתי אומרת, משהו כמו 20 בנות שהיו מגיעות, נגיד 12, בין 12-15, כל ערב. באיזשהו שלב זה התגבש, חיים באיזשהו שלב אמר, אם אתם לא, כאילו, פועלות על מנת שתהיה פה ליגה עירונית, בין אמהות בבתי ספר, מה שהיום לימים נקרא מאמנת, אז עוד לא היה לזה שם, אני עוזב. מבחינתנו זה היה איום שאפשר לעמוד בו.
למה בעצם?
כי הוא היה דמות מאוד משמעותית.
לא, למה הוא לא רצה להמשיך כמו שזה היה, כחוג?
היה לו חזון, היו לו שאיפות. הוא ראה בעיני רוחו דברים אחרים, זה לא הספיק לו להגיע כל יום ראשון.
הוא רצה לשחזר כאילו את מה שהוא עשה בעצם בנצרת עילית.
הוא רצה לראות יותר שחקניות, הוא רצה לעשות מזה אירוע עירוני, קהילתי, גדול.
כן.
ולא איזה משהו קטן וסולידי כמו שזה היה. מאוד נחמד ונטול תחכים. זה לא הספיק.
ושנייה, בואי נשאר רגע, באמת באותו רגע שאתן שם בחוג הזה של הכדורשת, היה לכם קשר? ידעתן מה זה כדורשת?
אני הייתי ממש מהגרעין הראשון. אופרה הייתה, לדעתי גם עדנה הייתה, אני לא סגורה על זה.
עדנה הייתה בוודאות,
אורלי הייתה, דנה הייתה.
זה נעים טרופי. אני צריך לתאג את כולה.
מיכל. היו לפחות, היו כ-20 בנות.
כן.
ואז באמת יצאו למשימה, להתחיל להפיץ את זה בבתי הספר, ובסופו של דבר הוקמה פה ליגה עירונית. בהתחלה, בעונה הראשונה, היו 5 או 6 קבוצות, ולא קראו לזה מאמנת, פשוט הייתה איזה ליגת כדורשת נשים, משהו כזה. היה ממש סבבה, הקבוצות היו מבן גוריון, מגולדה, מברנר, מיוסישקין, ונגיד עוד 2 ששכחתי.
ואתן הייתן חלק מההקמה של זה? או עדיין לא?
כן, את יודעת, זה היה כזה מחולק. למשל, אני הקמתי את הקבוצה של בן גוריון, כל אחת. אני במקרה הגעתי מהבית ספר הזה, מי שהגיע מבית ספר אחר, הקימה את הקבוצה.
כל אחת בבית ספר שהיא נמצאת, עזרה להקים את הקבוצה.
זה היה עדיין קטן.
כן.
עדיין 5, כן, זה מאוד היה קטן, 5 או 6 קבוצות בעונה הראשונה. ובאיזשהו שלב, לדעתי כבר בעונה השנייה, זה הפך להיות בעצם מאמנת. ושם אנחנו שיחקנו, אז היה אולי 12 קבוצות, כבר היה די הרבה. ובאיזשהו שלב הרגשנו, אנחנו השמינייה ורבות איתנו, שאנחנו רוצות קצת יותר מזה.
מה זה אומר רוצות קצת יותר? מה לא היה שם במאמנת ש...
היה נהדר ונפלא וטוב.
כן.
אבל תמיד יכול להיות טוב יותר. רצינו א' להיפגש עם קבוצות שהן לא כפר סבאיות. וזה בליגה עירונית, את לא יכולה לעשות.
אוקיי. וידעתן על קבוצות שקיימות במקומות אחרים?
כן, כן, כן. כמו למשל רמת השרון. כמו למשל הוד השרון. נס ציונה, היו קבוצות.
ששם גם זה התחיל להתפתח.
כן, בקטנה. הכל היה מאוד מאוד... בהתחלה, כולם היו תינוקות.
כן.
אני חושבת שגם היה עניין של הבתי ספר, שרצינו לצרף נשים שלא היו דווקא אימהות לילדים. העניין של הרחם הפעיל לצורך משחק הכדורשת, היה קצת פחות... הרגשנו שאנחנו רוצות לצרף הרבה חברות ומכרות שלנו, שלאו דווקא יש להם ילדים בכלל או בבתי ספר. ואז בעצם זה היה מין כזה, את יודעת, hard stop שלא בא בחשבון.
זאת אומרת, היה איזשהו צורך שהקונספט של הממנת לא ענה עליו.
כן. כן.
אתן כולכן, אגב, שיחקתם באותה קבוצה, או שהייתם בבית הספר שונים?
לא, לא, לא. נימו סישקין, אמי.
אנחנו שלושתנו היינו באותה קבוצה.
נכון, אבל המייסדות היינו מארבע קבוצות שונות. עוד הדבר השלישי שבעצם נתן לנו מוטיבציה לפתח את הרעיון, זה הנושא שרצינו להשתפר בכדורשת. ולהשתפר זה אומר שהקבוצה היא בונה את עצמה, היא לא יכולה להיות מותנית בכל מיני תנאים חיצוניים, כמו למשל בתי ספר. אז ברגע שהקבוצה היא גרעינית, ואת לא רוצה להיפרד מהחברות שלך, את רוצה להתקדם עם החברות שלך, אז רצינו לבנות לנו מסגרת שתתאים לנו גם לעניין הזה. ובסופו של יום, היום אם אנחנו מסתכלים על הארגון הזה שנקרא איגוד הכדורשת, או מה שבעצם לימים הפך להיות איגוד הכדורשת, אנחנו רואים שבעצם רמת המשחק היא כל כך גבוהה בזכות העיקרון הזה, כן. שקבוצות יכולות להתפתח.
כן.
בעצם הרעיון באמת היה להפוך את זה למשהו יותר מקצועני, שאפשר לגייס שחקניות טובות, שחקניות יכולות לעבור מקבוצה לקבוצה, לשחק בעיר אחרת. הממנת זה היה רעיון מקסים קהילתי. כל אימא בבית ספר שרצתה לבוא לשחק, היה צריך לקבל אותה. שזה התאים לקהילה, פחות לספורט תחרותי, למה שרצינו שהאיגוד יהיה. ובאמת היום, אם מסתכלים על מבחן התוצאה, אז הקבוצות יכולות לייצג את כפר סבא, אבל יכולה להיות שם בנות מכל אזור השרון, אפילו מישהי מהדרום ומישהי מהצפון שנוסעות שעות לאימונים. אז באמת הפך למשהו מאוד מאוד מקצועני ורמה מאוד גבוהה, וגם משך שחקניות מקצועניות מכדורסל, מכדורעף, נכון. מכדור יד.
ותגידו, אבל איך, כאילו, מי הוגה את הרעיון? איך זה, מה, על כוס קפה? איך זה קורה? ספרו לי, תשתפי.
זה קורה בכיף.
מירב, תשתפי.
זה
קודם כל זה היה תהליך, זה לא קרה ביום, כן? זה היה תהליך שבו בנות מתאספות ומדסקסות, מה נראה להם, מה לא נראה להם, ממה הן מרוצות יותר, מה הן מרוצות פחות. ובסופו של דבר היה איזה אירוע של כזה פיילוט, נקרא לו. החלטנו שאנחנו מנסות לעשות איזה מין אירוע ארצי יותר, והזמנו כל מיני קבוצות מערים אחרות וזה, ועשינו כזה שבת. שבת כדורשת כזאת שהיא הייתה באווירה אחרת ויותר. וזה עשה לנו חשק, הבנו, והבנות ניגשו אלינו ואמרו שהם נורא נהנו ואיזה כאב אולי. ואז התאספנו לנו איזה יום ב-by the way. ואמרנו, רגע, מה עושים, מה עושים, מה עושים? ולא יודעת, איכשהו מתוך השיחה הזאת, אני אפילו לא יודעת להגיד מי אמרה מה, כי זה גם באמת לא חשוב. אמרנו, רגע, שנייה, למה שלא נעשה ליגה ארצית? יש לנו פה חבורה של בנות, מוכשרות, מסורות, עם מוטיבציה, יאללה, נעשה. היו 12 קבוצות באותו שלב שהיו מוכנות לבוא. אנחנו גם ידענו את זה כי דיברנו איתם באותם טורנירים והבנו כבר. אמרנו, 12 זה בסיס מספיק משמעותי לליגה כזאת. ואז אמרנו, יאללה, ננסה. זה היה מאוד לא רשמי, מאוד בתולי, מאוד לא מסודר.
כדורשת בשרון.
כדורשת נשים בשרון.
נקרא לזה כדורשת נשים בשרון. אפילו לא היה לנו את הוויז'ן באותו שלב שזה יהיה ארצי. לא הצלחנו אפילו, לא העזנו. אני זוכרת שהתלבטנו איך לקרוא לזה. ואמרנו,
איזה מישהי הציע. איזה שם הכי מסובך אפשר לקרוא לנו.
איזה מישהי אמרה, אולי נקרא לזה כדורשת ארצית או ליגה ארצית, ואז מישהי אמרה, מה פתאום השתגעת זה? יותר מדי, אנחנו באמת היינו. ואז זו, ואז אמרנו, טוב, נקרא לזה כדורשת נשים בשרון, והזמנו 6 קבוצות כפר סבאיות ו6 קבוצות מחוץ לכפר סבא, היו עוד השרון, רמת השרון, 2 קבוצות.
נס ציונה. חוף הכרמל.
לא היה, דלת אל כרמל.
חוף הכרמל. לא היה.
דלת אל כרמל, חבל שלא
תכף אני יכולה להסתכל ולראות, היו 6 קבוצות מחוץ לכפר סבא ו6 קבוצות.
היה מחוף הכרמל. אנה, בטח, היא הייתה מהתחלה.
בעונה ראשונה.
אני יכולה לשלוח לך את זה להשלים לך.
כך זה קרה, בכל אופן. זה היה פשוט מאוד מאוד ספונטני.
ספונטני, יחד עם זאת. מההתחלה, הלכנו והקמנו עמותה. זה היה ממש בהתחלה, זאת אומרת, גם השנה הראשונה לא הייתה כזאת באוויר.
לא. זאת אומרת, כן היה תכנון מאחורי זה.
היה, הייתה, הקמנו עמותה, זאת אומרת, זה היה...
איך ידעתם, אבל מה אתם צריכות לעשות?
אז זה, לא...
כדי להקים עמותה, יש חוק העמותות במדינת ישראל, מאוד קל.
לא, אבל איך ידעתם שאתם צריכות ליצור עמותה כדי להקים איגוד?
מפני שכדי לזכור את המגרשים, כדי לנסות לקבל תמיכות, כדי לפתוח חשבון בנק מסודר, את צריכה להיות עמותה, את לא יכולה להיות מיכל סיוון.
כן, האמת שמה שטוב בשמונה בנות, שכל אחת היה לה איזו ראייה אחרת של הארגון, וכל אחת באמת תרמה את מה שהיא יכלה. אז הייתה גלי, שבאמת הייתה מאוד מוסדית, וידעה איך זה צריך להתנהל. והיא בעצם התוותה את הדרך של העמותה, מישהי אחרת שהיה לה כל מיני קשרים של מגרשים ודברים כאלה, להשיג את המגרשים, להשיג את המחירים.
כן.
אחת אחרת מטפלת בחשבונות, כל אחת היה לה באמת... בביטוח, ביחצנות של הדבר הזה, במיתוג של הדבר. חשוב לציין שכולנו עבדנו בהתנדבות מלאה.
כן.
שעות על גבי שעות.
זהו, איך המשפחות מקבלות את זה? אני מניחה שזה גבה מחיר, לא? רגע, המשכתם להתאמן במקביל? היה לכם זמן לאימונים?
בטח, שלוש פעמים בשבוע.
ברור. שלוש פעמים בשבוע ולהקים עמותה.
וגם לעבוד משרה מלאה.
כן, משרה מלאה. איך, איך...
והילדים היו קטנים.
מגידל אותם, בינינו.
אנחנו, אני חושבת שארבעת, שמונתן, איך אומרים? שמונתן.
יש לזה מילה.
כולנו נשים מאוד רציניות, שיכולות לעשות גם וגם וגם וגם, בו זמנית, ולעשות את הכל מעולה.
כן.
וזה מה שעשינו.
אבל זה היה באמת, באמת היה סוג של סטארט-אפ.
נכון.
זה היה, הסכין בשיניים, היה את ההתלהבות, היה באמת את ה... ההתרגשות סביב הדבר הזה, ובאמת אני זוכרת שזה שעות על גבי שעות, וטלפונים ואימיילים, והכל היה באמת מאורגן, בלגן מאורגן קצת, אוקיי?
כן.
ו... מאוד אינטנסיבי.
מאוד אינטנסיבי.
עוד לא היה וואטסאפ.
והמון דברים שלא ידענו.
נכון, היו אימיילים.
כמה מהר זה תפס?
ממש מהר, אני חושבת. זה טס.
זה גדל... במהירות...
האמת שאני זוכרת את המספרים עד היום.
די, שתפי אותנו.
זה היה ככה, קודם כל בשנים הראשונות הכפלנו את עצמנו כל שנה.
וואו.
התחלנו 12 שנה, שנה אחרי זה 24, שנה אחרי זה 48. שנה אחרי זה 64, לא ממש הכפלנו. אחר כך 85, זה פשוט
גדל,
גדל אקספוננציאלי.
ו... איך הגעתן לכל מיני...
תספרי על הסיירת, מיכל. תספרי על הסיירת.
זה היה חד.
אנחנו הקמנו, אנחנו עבדנו על זה. נתחיל עם זה. עבדנו, עבדנו.
עבדתם בזה.
עבדנו בזה על זה.
אוקיי.
והסיפור של הפצת המשחק שבזמנו, זה לא... היית צריכה להגיד לבנות מה זה כדורשת, אנשים לא ידעו.
נכון.
אז הקמנו סיירת כדורשת. שיטה סיירת קרבית לכל דבר. היינו נוסעות באמצע הלילה, בחורף, בקיץ, לא משנה, לערד.
בכדורשת מוביל.
במינוס 10 מעלות, את מזוכות הנסיעה לערד. למשל, נסיעה לערד, בשיא החורף, קור כלבים, יוצאות מכפר סבא וחוזרות באותו ערב. זה פשוט, היום שאני חושבת את זה פשוט טירוף, אני לא מבינה איך בעלי...
ומה, כאילו...
הלך לישון בלילה בכלל לא היה מוטרד מזה, זה פשוט מפחיד, אני לא יודעת.
כן. ואימון, עשיתם, מה, ארגנתם אימון פתוח כדי להכיר את זה? והגענו,
סתם ספציפית לערד, הגענו לשם, מה שהיה שם זה היה מגרש טניס.
מגרש טניס.
היה שם מגרש טניס.
הם לא הבינו את ה...
אנחנו הקמנו שם רשת ולימדנו את הבנות לשחק כדורשת. הם שיחקו באחת העונות, אפילו הייתה לנו קבוצה מערד, כי זה מאוד רחוק, אנחנו, עלינו קשה מאוד להנגיש את הליגה למקומות כל כך רחוקים, אבל הוקמה שם פעילות כדורשת, ובהתחלה באמת זה לא עניין אותנו מה קורה.
כן.
כל עוד הן מתחילות לשחק, הכל סבבה. באמת, באמת, ואני חושבת שיש המון המון קבוצות בארץ שהוקמו, הודות לסיירת הזאת שרצה בכל הארץ.
זה לא רק היה מאמץ מול הבנות, זה גם היה מול עיריות.
כן.
ואגפי ספורט. ונסענו ל... אני זוכרת שכל פעם היינו מפגשות עם איזו מחלקה אחרת ואנשים אחרים, וזה כאילו, לא יודעת, זה משהו שבער בנו.
למה? זהו, בדיוק באתי לשאול אותך. למה? מה?
א', אני חושבת שנהננו מאוד מהמשחק. שתיים, זה הייתה קהילה. היה שם משהו מאוד מיוחד, כוח נשי מאוד עוצמתי. ואת יודעת, זה... כן, עדיין.
ברור, היום זה כבר כאילו ברור לנו שזה חלק מזה, אבל כאילו אז...
לא, אבל זה היה גם אז, אני חייבת להגיד, השמחה שהדבר הזה הביא לכל אישה שנחשפה לזה, תקשיבי, בסופו של דבר, את מגיעה לכזה מקום, את עושה כזה אירוע, הבנות מתחילות לשחק, ואז הן פוגשות אותך כמה חודשים אחרי, ואומרות לך, אין לי מילים להגיד לך מה עשי, איזה שינוי הבאת לחיים שלי, מה עשית בשבילי. וזה משהו שאף, אני מניחה, כן, מעטות, מעטים האנשים בכלל, כן, בטח מעטות אנשים שיכולות להגיד, וואו, אני הבאתי משהו כל כך משנה חיים לכל כך, הרבה נשים.
נכון.
וזה מייצר המון מוטיבציה. זה באמת היה כיף.
אני חושבת שגם היתרון של הכדורשת, שבעצם במיוחד בימים אלה, שאנחנו מדברים על שוויון ועל זכויות ועל הכל, בעצם על מגרש הכדורשת כל אחת נמדדת לפי יכולת המשחק שלה, זה בכלל לא משנה מאיפה היא באה, מה ההשכלה שלה, כמה כסף יש לה או אין לה, זה לא משנה, כולן שוות בפני הכדור, וכל מי שטובה בכדור היא גם
תהיה על המגרש. יש לי פה כאילו איזושהי כזה דיון פילוסופי לגבי זה, כי היום לפחות, יכול להיות שלתחילת הדרך זה באמת נכון, אבל היום אנחנו רואות ששחקניות שרוצות להשתפר ולהשקיע יותר, אז הן משקיעות בזה הרבה כסף. המון
בסדר,
כסף.
אוקיי.
ואז כן, יש פה איזשהו...
נכון, אבל עדיין, once את מגיעה לקבוצה, זה אם את שחקנית טובה, את שחקנית טובה.
כן.
מעבר לזה, רציתי להגיד עוד משהו ושכחתי. רגע, שנייה. חוץ מסיירת כדורשת בערד ובשלומי ובכל מיני...
ובנווה תרצה.
אז רציתי לספר על סיירות כדורשת מאוד מיוחדות שעשינו, למשל בכלא נווה תרצה.
וואלה.
כן, היה שם ביקור מקדים, נדמה לי של שתכן שהלכתם. ועדנה, רחל ואני נסענו יחד עם אבא שלי, איציק רוזמן, שהיה המאמן שלנו בזמנו, נסענו לעשות סיירת כדורשת בכלא נשים נווה תרצה.
למה? למה? אני שואלת, לא כי... לא כי... אני רוצה לשמוע מי הקטע את הרעיון.
באמת, למה?
איך זה קרה? אני לא זוכרת, מיכל.
אתם פגשתם את מנהלת...
אנחנו הלכנו לפגוש אותה מנהלת כאלה, אבל למה? אני לא זוכרת.
אני לא זוכרת.
אני לא זוכרת.
שלא ישתמע שאני לא בעד.
לא, אני חייבת להסביר שהסטייט אוף מיינד של כולנו באותו זמן היה...
היה מי שיכולה?
יש לנו מישן, אוקיי? יצאנו למשימה.
הפצת
הרעיון. אנחנו רוצות שכמה שיותר נשים תוכלנה לשחק. ואל תשכחי שכמו שאמרנו קודם, יצאנו מתוך מציאות שבה היה חוקים נורא נוקשים במאמנת. זה אסור וזה אסור, ואת לא יכולה פה ואת לא יכולה כאן. והרגשנו שזה לא פייר, אנחנו רוצות שכולם יוכלו לשחק כמה שהן רוצות, בכל מקום שהן רוצות. והייתה לנו שליחות, רצינו להביא את זה לכמה שיותר נשים. ומבחינתנו גם כלואות זה נשים.
עכשיו, אז מבחינתכן הכדורשת זה מטרה או אמצעי? לקידום נשים.
זה גם וגם. אני חושבת שזה גם וגם. לא, זה לא...
אני חושבת שהכדורשת הוא מטרה, ואני חושבת שהתוצאה היא הרבה פעמים, למשל, חברות וקהילה ותמיכה, אבל בראש, אני חושבת שהסטייט אוף מיינד שלנו בהתחלה דווקא היה כן, למקצע את הענף החדש והפוסרי הזה, ואפילו הנלעג, הרבה פעמים היו לועגים לנו.
נכון.
ואני חושבת שאנחנו, בגלל הפורמט המיוחד של איגוד הכדורשת, שמתייחס למשחק ולענף ככל ענף ספורט אחר, למרות שהיינו כאלה פישריות בכל, אבל מההתחלה התייחסנו לזה כאילו אנחנו הולכות לאולימפיאדה, בזכות זה, הענף הגיע לאן שהוא הגיע, והוא ממוצב היום איפשהו ממוצב, כי המחשבה הייתה כן לעשות אותו הרבה יותר מאשר חוג חברתי שזה חשוב לכשעצמו. זה בעיניי בכלל הבסיס, חבל שזה לא קורה, אבל כאילו הבסיס הוא משהו קהילתי וכיפי וזה וזה, אבל אנחנו בעצם יכולות לקחת את הענף הזה ולעשות, להעלות אותו, לשפר אותו,
למקצע
אותו, להעלות אותו לדרגה שהיא מעבר לחוג הנלעג הזה, כמו שבהתחלה ככה התייחסו אלינו, גם באיגוד הכדורשת. ולאט לאט אני חושבת, ואני מאמינה, ואני גם רואה את התוצאות, זה מאוד 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 השתנה, ובראש ובראשונה, בעיניים של מינהל התרבות והספורט, שהיום זה ענף שהוא נתמך, מה שהוא לא היה לפני 20 שנה.
אני רוצה, גם חשוב לי להגיד, שהאנרגיה שהייתה סביב הדבר הזה, זה משך נשים, זה פתאום פתח משהו שלא היה לנשים. אני לא ראיתי כזו התלהבות של נשים ושהצטרפו לדבר הזה. זה באמת, אני חושבת שהיה שם קסם מאוד מיוחד, שגם היום הוא קיים, אבל, כן. אבל אז היה, את יודעת, פתאום נשים גילו איזשהו מקום שיש להם שם סי, שהן באות לידי ביטוי, שפתאום האימא הזו שיפה במהלך היום, ופתאום היא סטאר, היא כוכבת, כן. וכל המשפחה באה לעודד אותה, והקשרים שנוצרו בין אנשים, זה באמת היה מעבר לספורט.
כן, נכון. באיזה קשיים נתקלתם בדרך? בטוח נתקלתם בקשיים.
נתקלנו בעיקר בקשיים.
בעיקר בקשיים.
אבל אפשר להגיד, אני בטוחה שכולנו נסכים על זה, שחרף הקשיים, האיגוד הגיע לאן שהוא הגיע. אבל מדברת, אנחנו כבר הרבה זמן מחוץ למעגל העשייה, אבל גם בתקופתנו וגם היום.
זה בטוח. סתם מעניין אותי לשמוע ככה אם איזה, יש איזה אתגר ככה משמעותי שחציתן.
האתגר המשמעותי ביותר של איגוד כזה שרוצה להתפתח ולצמוח ובאמת להגיע כמעט לכל מקום, זה אתגר כלכלי.
כן.
כי זה לא יכול שכל השחקניות גם יממנו את הפעילות של האיגוד, שרצה להיות מקצועי ולהעסיק שופטים מקצועיים, ומאמנים מקצועיים, ורשמים, ואולמות ראויים למשחק. אז זה היה האתגר הרציני, באמת לרוץ ולאסוף כל מיני תמיכות, אם זה ממינהל הספורט, אם זה ממכבי, אם זה מעיריות שונות, אם זה מכל מיני גופים שתרמו לנו כספים בתמורה ללוגו על החולצה. אני זוכרת את העונה הראשונה שתרמו בנו, אחת השחקניות הייתה עבדה בחברת סאנו, והמותג קרמה בעצם היה המותג שליווה אותנו בשנה, רונית ברנתן, סליחה, והיא נתנה לנו בעצם את הספונסרשיפ, היא נתנה לנו סוואטשרטים, שאני אישית יש לי אותו עד היום, ולפני שבוע נסעתי ליד הבית שלי וראיתי את אורלי שהייתה אז בברנר, שגם היא הולכת עם הסוואטשרט הזה. ואנחנו מדברים על משהו מלפני 14 שנה, 15 שנה.
כן.
אז באמת זה היה, העניין הכלכלי היה מאוד מאוד קשה. מעבר לזה שהיו כל מיני אנשים שניסו לשום לנו רגליים, שרצו לקחת בעלות על הרעיון הזה, ולנחס אותו רק לעצמם. אבל אני חושבת ש... כמו בשוק החופשי, כל אחד שיש לו גם מתנגדים, הוא בדרך כלל, ויודע למנף את זה לטובתו, אז בסוף יוצא גדול מכולם, וזה גם בעצם מה שקרה עם איגוד הכדורשת. מה שכן, אפשר להגיד שהשמינייה באמת פעלה בהרמוניה.
זה ממש מעניין, אנחנו... זה כאילו הייתם קבוצה, הייתם טים כזה.
היינו צוות, צוות. צוות סטארט-אפ שלא באמת... שם לו את המטרה.
שאגב, צוות עם 8 נשים מאוד דעתניות.
ושונות.
מה, לא היה סכסוכים, לא היו מכות וזה?
לא, אבל היו הרבה ויכוחים.
מכות? חלילה.
לא, זה מטאפורי.
היו ויכוחים, היו הורמוני, 8 נשים וזה, היינו מגיעות והיו ויכוחים.
היו ויכוחים, אבל מאוד מטורבטים.
הצלחתם לנהל את זה יפה.
בטח, ממש.
אוקיי.
עובדה.
ו... תספרו לי קצת על החזון, מיכל סיפרה לי ככה בשיחה המקדימה שעשינו, שתי המיכליות, שבעצם החזון, התקנון של העמותה, זה משהו שכבר נכתב אז כשהקמתן, והוא עדיין קיים תקף ובתוקף, והוא...
תקנון העמותה...
של העמותה שבעצם גם כולל את החזון שלכם, נכון? לגבי מי הוא בוועד המנהל, איך זה ייראה, איך...
בעצם אנחנו מההתחלה, ממש איך שהחלטנו ללכת על זה, אחרי הפיילוטים.
כן.
הלכנו למשרד עורכי דין ופתחנו עמותה. כדי לפתוח עמותה צריך תקנון.
אוקיי.
ובתקנון הזה את מגדירה את מטרות העמותה, בדיוק איך היא מתנהלת, איך היא בנויה.
צריך לחשוב הרבה קדימה.
גם, אבל גם זה איזשהו מבנה שהוא נכפה עלייך. צריך להיות אסיפה כללית, צריך להיות ועד מנהל, מתוך הוועד המנהל בוחרים יושבת ראש, זה כאילו הכל, זה סוג של איזושהי תבנית. יש לך איזשהו מרווח שאת יכולה לשחק בו.
כאילו בעצם אנחנו... המטרה שזה גם לשמור על, על האופי של העמותה הזאת, לא?
זה מנהל תקין, זה חוקי מדינת ישראל, זה לפי החוקים, זאת לא המצאה שלנו.
לא, ברור לי, אבל אני אומרת, האם בתוך זה גם קיים, הרי היה לכם חזון מסוים, ראיתן את האיגוד כאיזשהו משהו שצריך להוביל למקום, להיות המקום התחרותי הזה שמפתח את השחקניות. איך שומרים על זה לאורך הדרך?
אני רוצה רגע להסביר, אני חושב שאני מבינה לאן את חותרת, אני מקווה שאני מבינה. יש, היה לנו... חוסר ידע מאוד משמעותי לגבי איך בונים ענף ספורט בישראל, אוקיי? אנחנו בנינו ענף ספורט בישראל, לא בישראל, בעולם. בנינו ענף ספורט חדש, המצאנו. כן. ענף ספורט. מה זה מצאנו? אנחנו לא חתומות על הפטנט, הפטנט הוא לא שלנו. אנחנו הקמנו התייחסות מקצועית לענף ספורט חדש. ולא היה לנו מושג ירוק, איך עושים דבר כזה. אף אחת מאיתנו, אולי חוץ ממיכל רוזמן, ששיחקה כדורף בצעירותה, אף אחת אחרת כאן לא גדלה בספורט מקצועי. אנחנו אפילו לא ידענו מה ההבדל בין...
נקודה.
נקודה. לא ידענו מה ההבדל בניגוד לאגודה, לעמותה, למנהל הספורט. לא היה לנו מושג.
כן.
אבל, כמו שכל דבר עושים בצורה מקצועית, הלכנו ונפגשנו עם כל מי שהיה מוכן לשבת איתנו ולדבר איתנו בעולם וללמד אותנו. עם כל האנשים הרלוונטיים בעולם הספורט נפגשנו, אם זה מנהל הספורט ואם זה מכבי והפועל, והתייעצנו עם אנשים שיש להם עמותות בדיוק בתחום הכדורעף, ופשוט בדקנו מה כולם עושים, ואז ישבנו והחלטנו מתוך מה שכולם עושים, מה מתאים לנו. בקונסטלציה המאוד מאוד מסוימת הזאת שהיא מיוחדת, זה לא איגוד רגיל, זה לא איגוד רגיל בגלל שזה קודם כל רק לנשים.
זהו, זה משהו שחשוב לכם?
קצת תקפו אותנו על זה בהתחלה.
אבל זה משהו שהיה חשוב לכם שזה יישאר רק לנשים?
כי אני חושבת שיש מספיק ספורט גברים בישראל, בכלל בעולם, נכון?
אני מסכימה איתך. ואת אומרת שכן חוויתם התנגדות לזה בהתחלה כרעיון.
אנשים אמרו לנו, אתן לא יכולות לרשום תקנון שמפלה נגד גברים, אתם לא, אמרנו, אנחנו לא יכולות, ננסה.
אוקיי.
אז היו המון שלבים בדרך שבאמת היה לנו חוסר ידע. אבל בסדר, אז הלכנו וזה, וכמו שמיכל אמרה קודם, גלי, שהייתה יושבת ראש שלנו בעצם, שזה בכלל היה אירוע מצחיק, איך שנבחרה גלי ליושבת ראש, ובסוף באמת הייתה יושבת ראש מדהימה במשך המון המון שנים. ישבנו, אני לא זוכרת אפילו איפה זה.
כל אחד גלגל
עליי. רגע, צריך פה כעס, רגע, כתוב בתקנון שצריך לשבת ראש, רגע, מי הוא מי? מי בא לה להיות, רגע, טוב, גלי, תהיה יושבת ראש, כזה. זה היה ככה, זה היה פשוט ככה. והיא זה. אבל כל מה שאני מנסה להגיד זה שהתקנון הזה...
אנחנו לא ייחסנו לזה חשיבות, אבל בסופו של דבר זה היה מאוד מאוד מאוד, הבחירה הזאת הייתה מאוד חשובה.
כן,
מדויקת. מאוד משמעותית ומדויקת, נכון.
וזה מדהים עד כמה לא הבנו כלום בשלב הזה.
כן, זה כמו לגשש בחשיבה.
אולי אם היינו מבינות, לא היינו נכנסות לזה.
יש עוד מישהי מכן שעדיין בעניינים?
כן.
עדנה.
קודם כל... עדנה, חברת ועד מנהל, עדיין. וגם עדנה וגם אני עדיין משחקות.
מה?
ובאותה קבוצה.
כן.
ורחל מאמנת. אז עדיין שלוש מתוך השמונה פעילות.
כן.
ורוזמן היא קצת פצועה, אבל היא תבוא לשחק בקבוצה שלי, כן. שנה הבאה. היא חצי קלאץ'.
כן. איך זה למי מכן שכבר לא בא... טוב, אתם בעצם ארבעתכן כבר לא בוועד המנהל. איך זה לשחרר? איך זה לתת לאחרות מחוץ לשמינייה בעצם להנהיג את הדבר הגדול הזה, החזון הזה?
אני האחרונה ששחררתי.
אני יכולה להגיד שאני בעצם הייתי...
מיקרופון.
היא נכפה עליי לעזוב את הוועד המנהל בשנת 2011, היות ועברתי לשלוש שנים לגור בחול, אז היה לי נורא קל, כי לא הייתי פה.
אבל לנו היה קשה.
ברור, עדיין הייתי בקשר, ותמיד שבאתי לארץ, אז הייתי מעורבת
בעיני... לא, פתחת שם גם.
ניסינו לעשות את זה שם אז בארצות הברית, זה היה מאוד בחיתולה, והייתי עסוקה בעניינים אחרים, אז זה לא... מאז התרומם גם שם, אבל... וכשחזרתי מהשליחות, רציתי לחזור... אבל זה באמת גבה מחיר כל כך גדול מבחינה אישית, מבחינת הזמן, ואז אמרתי, לא, אני משחררת את זה. כאילו, עשיתי את מה שעשיתי, ואני אמשיך כמובן להיות חברת ידידת האיגוד, ואני אעשה מה שצריך אם מבקשו ממני, הכל באהבה גדולה, אבל כבר בלי איזשהו תפקיד רשמי, כי זה באמת היה מאוד מאוד... דרש המון 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 אנרגיות.
כן.
ואני יכולה להגיד שאני גם אז התגעתי בחברותיי מהשמינייה שעוד היו בוועד, וגם היום אני מאוד מאוד גאה בילד הזה שגידלנו אותו. הילדה, סליחה. הילדה, הילדות האלה שגידלנו אותם. ובעצם בנינו להם איזשהו בסיס כל כך מוצק וחזק, שהיום יש להם לאור מה ללכת ולאור מה לפתח, וכמובן שבאות נשים חדשות עם רעיונות חדשות וחדשים וכל מיני יוזמות מעניינות יותר או פחות, ואני חושבת שזה בגלל שהבסיס הוא כל כך איתן וחזק וברור וממוסד, אז זה באמת מאפשר לזה לצמוח לשמיים עם הגבול, וגם להיות המאוד מקצועי של ליגת על, שחייבות לנצח כל משחק, וכאילו מבחינתם, לילה לפני משחק הן הולכות לישון בתשע, לבין הליגות האזוריות או הארציות, שבאמת שם הבנות גם לוקחות את זה ברצינות, אבל זה קצת פחות תובעני, נגיד, מהליגות העליונות.
כן, כן.
ממש כמו כל ענף ספורט אחר שיש במדינת ישראל.
שהוא מתאים לרמות שונות, ואפשר, נכון? שכולם יכולים לשחוק.
אז אני שחררתי באהבה, ואני ממש מבסוטה ממה שיצא.
מה איתכן?
אני שחררתי בקלות, כי הם כולם עוד היו, אז זה היה לי מאוד קל. ידעתי שאני משאירה אותם, את הליגה בידיים טובות, אבל אני אז התחלתי לעבוד משרה תובנית, אבל לא יכולתי פשוט גם וגם וגם.
כן.
אבל כן, אבל...
אבל אז הן עוד היו, אז כבר, אז היה לך יותר קל, כי הרגשתי ביטחון. מירב?
לא, אבל אני מאוד מתחברת למה שמיכל אמרה. בגדול, כל אחת כאן יש לה את הסיפור שלה, ומה קרה איתה ברמה האישית עם הכדורשת, מה זה, איזה מחירים היא שלמה, מה זה גבה ממנה, מבחינה משפחתית, מבחינה אישית, מבחינה מקצועית. יש פה, זה מסה. זה הרבה מאוד שנים שאנחנו השקענו הרבה מאוד שעות ביום בדבר הזה, לפעמים בנוסף לעבודה, לפעמים במקום עבודה. זה גבה מחירים, זה גבה המון מחירים, ובסופו של דבר, את יכולה להסתכל אחורה ולהגיד, בוא, עשיתי משהו, אוקיי? בניתי כאן ארגון שעובד, שמתפקד, שמתקתק, אז למעשה, כל מי שייכנס עכשיו, לא חייב יותר לחפור עם שופל כמו שאני חפרתי. הכל כבר שם.
כן.
כבר יש לזה את הבסיס מספיק איתן כדי להמשיך לצמוח.
אז בעיניים שלי,
כן, בעיניים שלי, רק התחלנו. בעיניים שלי, הדבר הזה רק התחיל. כן. אנחנו בשנת 2000 ו... באיזה שנה רשמנו את ההתאחדות? 2017? על הפדרציה. אנחנו ב-2017 למעשה החלטנו שאנחנו ניקח את זה לחול. הסיבות קצת מצחיקות, ובכל זאת אני אספר. הרי לא הסכימו, מנהל הספורט סירב להכיר בנו כארגון רשמי. לא. לא הסכימו להעביר אלינו תקציבים, סירבו בחצי פה לאשר לנו את השם בכלל איגוד הכדורשת, כי גם היו כאלה שהתלוננו, למה פתאום, אתם לא באמת איגוד, למה אתם קוראות לעצמכם ככה וכל מיני. ואז ביררנו, וראינו שהתנאים לקבלת מעמד של איגוד ותמיכה של משרד הספורט ושל הטוטו ושל כולם, זה הכרה בינלאומית של ענף הספורט הרלוונטי, והעובדה של הענף הספציפי יהיו לפחות 50 מדינות. אמרנו, לא הבנתי, איך אפשר לקבל הכרה בינלאומית לענף שאנחנו המצאנו פה? ואז הלכנו לשרת הספורט ואמרנו לה, גברת, התבלבלת. את צריכה להבין שיש לך פה סטארט-אפ. יש לך פה סטארט-אפ שהקימו כאן בנות ישראליות, שאת יכולה עכשיו לקחת ולייצא. אז הפוך, גוטה. לא צריך שארגון בינלאומי יכיר בנו, אנחנו נכיר בהם.
כן.
אז נכון שזה מה שאומרות התקנות של משרד הספורט, אבל תקנות אפשר לשנות.
צריך, כן.
אפשר לשנות, זה לא חוק, זה תקנה. אפשר לשנות אותה, זה לא כזה מסובך. ונתקלנו בסירוב, ויש פה הרבה מאוד פוליטיקה סביב הדבר הזה. כי איפה שיש כסף, יש כוחות, יש פוליטיקה. ואז אמרו לנו, לא בנות, אתם חייבות שיכיר בכם הארגון הבינלאומי. אז אמרנו, על הכיף, כיף, אנחנו הלכנו לשוויץ. ורשמנו שם פדרציה.
אוקיי.
ורשמנו פדרציה בינלאומית, אחרי שהקמנו איזה כמה קבוצות כבר בחול, היו כבר כמה.
כן.
אז הם...
של ישראליות, כאילו
ש... שלחנו כל מיני בנות, לכל מיני מקומות.
את רומניה.
כן, היה גם ארצות הברית כבר, היו כמה כבר, ושלחנו... אז אמרנו, טוב, אז נרשום פדרציה בשוויץ.
תמיד כאילו זה מתחיל משוויץ?
לא, זה בסוף ביררנו וראינו שרוב ההתאחדויות הבינלאומיות לספורט רשומות בשוויץ. אז אמרנו, בסדר, אז גם אנחנו נהיה רשומות בשוויץ.
אוקיי.
והקמנו עמותה בשוויץ. וקראנו לה קאצ'בול פדרשן. שזה גם כן מילה שהמצאנו. לא היה דבר כזה קאצ'בול.
נכון, זה הניוקם. אנשים מכירים את זה כניוקם.
נכון, אז אמרנו, בסדר, מה היה כדורשת? קאצ'בול. טוב, רשמנו. עמותה שקוראים לה The Catchball Federation. עשינו גם לזה איזשהו ועד מנהל. וחיברנו לזה באמת את הנציגויות שהיו בחול כבר אז מאוד, בקטן, אבל התחלנו. ואז הפדרציה הזו, כתבה לנו מכתב, שלחה לנו מכתב בדואר. היא כתבה לנו שאיגוד הכדורשת הישראלי הוא הנציג שלה בישראל, באורח פלא. ככה זה התחיל.
שיחקתם את המשחק.
כן, רוצים לשחק, משחקים.
כן, אבל זה טיפה טיפה יותר מורכב מזה, אני מניחה שבאיזשהו פרק אחר שיעמוד בפני עצמו, יהיו אלה שיוכלו לספר לך את הסיפור של הפדרציה. עם זה שמי המדינות שהן שותפות היום, ואיזה פעילויות מטורפות. כן. הפדרציה הזאת עושה,
כן.
ואיך היא גדלה, כמו שאנחנו היינו כאלה קטנות ולא ידענו בזה, הפדרציה הזאת היא בדיוק עכשיו עושה את צעדיה הראשונים, וחבל על הזמן, כן. באמת.
כן.
מדהים,
אבל
מדהים, מדהים.
אבל נכון, אבל השיחה החלה באמת
הנסיבות קצת מצחיקות, אבל איך
אנחנו מסתכלות כן. אחורה על מה כן. שהיה. אז בסוף אנחנו כן. יצאנו משם, ואנחנו מסתכלות אחורה ואומרות, עשינו פה משהו.
כן, כן.
וזהו. ועם זה אנחנו הולכות לישון בלילה.
נכון, אני חושבת שהעוצמה, באמת העוצמה הגדולה ביותר, איפה שזה מתבטא, זה למשל בטורניר אילת האחרון, שהוא בעצם הפך לטורניר מסורתי. בטורנירים הראשונים אני לא הייתי, שיבי, היית בטורניר אילת פעם? לא, לא הייתי, זה התחיל בארגון הילד וזה שהייתי אז בחול, אבל כשחזרתי, אני זוכרת שבטורניר הראשון הייתי בהלם, ומאז כל טורניר שעובר אני בהלם יותר, ובטורניר האחרון ש800 או 1000 בנות השתלטו על בית מלון שלם ובילו 4 ימים במשחקים, קניות, בילויים, מצגות, אוכל, זה פשוט מראה את העוצמה של הארגון הזה ולאן שהוא הגיע, ואנחנו רק יכולות להיות גאות בעצמנו לגמרי, ובמה שעשינו.
לגמרי, לגמרי.
גם גאות. זה שווה פרק. טורניר אלה, באמת,
אני דואגת לה,
שווה פרק.
בסדר, יש הרבה נקודות.
לא, זה אירוע לא נורמלי.
נכון.
אין, באמת, אין אירוע.
אני גם צריכה שמיני.
לא,
זה גם הטורניר הבינלאומי הראשון.
כן.
שהיה ברומניה.
והמכבייה.
והמכבייה.
וואו, וואו, וואו.
הרבה אירועים. המכבייה
בשנת 2017 כבר היו שתיים. 2021 היה.
נכון,
בקורונה
בוטלה. בגלל הקורונה זה דילג שנה.
נכון, אוקיי, אבל 2017 היה הראשון. זה באמת, אין דברים, זה אולימפיאדה. זה אולימפיאדה.
כן.
והענף שלנו היה הוביל שם, באמת, זה היה חגיגה מטורפת. הבנות היו בעננים, אנחנו היינו בעננים, מכבי הייתה בעננים, זה פשוט היה מטרף.
כן.
חגיגה.
נדבקו חיידק הזה ככה, חיידק טוב. הלוואי שכל החיידקים יהיו כאלו. אנחנו ככה מתקרבות לסיום. יש לי, אבל שתי שאלות ככה חשובות. מה אתם חושבות? יש סיכוי להתאחדות כדורשת? הרי יש היום כמה ליגות, זה התפצל לכל מיני ליגות, הממנת, איגוד, זה.
אני לא חושבת שיש צורך.
את לא חושבת שיש צורך?
לא, אני חושבת שיש איגוד כדורשת. אחד, מעולה. אחר כך יש עוד כל מיני פעילויות אחרות. מדהים.
אין צורך בהתאחדות.
אין צורך, יש איגוד כדורשת במדינת ישראל. לא צריך שניים כאלה, נכון? אין בשום ענף שניים. אז איגוד כבר יש. פעילות קהילתית. עממית גם יש, ואז יש מקום ליוזמות מסחריות, כאילו שאנשים מתפרנסים מזה. גם סבבה. פשוט מדהים. אני חושבת שמה שקרה באופן אבולוציוני, היה צריך לקרות. פשוט כן. היה צריך לקרות, וזה הכל יושב בול.
בול. זאת אומרת, אין צורך לשנות את זה, זה עובד טוב.
לא, היה צורך לשנות, ואנחנו עשינו את השינוי.
אוקיי, הבנתי אותך.
אני חושבת שעצם השאלה שלך באמת נובעת מזה שהכל קרה ב-10 שנים או ב-12 שנים, וזה יצר טיפה בלבול אצל אנשים. אבל אם היית מסתכלת על זה מלמעלה שנייה, אוקיי, בצורה הוליסטית יותר, והיית אומרת לעצמך, רגע, איך ענפי ספורט בנויים? תמיד יש ארגון מקצועי, ארגון עממי, התארגנויות מקומיות, כל ענף.
הם לא כולם תחת
איגוד התאחדות. הם לא, איגוד הוא רק לקבוצות מקצועיות. כי ויכול, עוד פעם, הרמה המקצועית היא בסימן שאלה, דרך אגב, זה גם בספורט הרגיל.
כן.
יש הרבה ענפים, או אני אגיד את זה הפוך, יש מעט ענפים שהשחקנים שמשחקים בליגות הגבוהות שלהם, הם באמת שחקנים מקצוענים, כאלה שמקבלים כסף, הם איזה.
כן.
ושאר הענפים, הליגות הלאומיות והארציות, זה כבר ליגות של אנשים שלא מקבלים שכר, שהם מבוגרים, שיש להם די ג'וב, שזה לא בדיוק מה שהם עושים. זה לא שונה פה. אז כאן,
אבל זה תחרותי.
עכשיו כאן, מה שקרה זה שבאמת צמחו להם כל מיני פעילויות כדורשת מעולה, כמו גם בכדורגל יש פעילות שנקראת, איך זה נקרא, עולם הכדורגל.
לא, יש ליגות של בתי כנסת, ליגות...
כן, נכון. אם זה היה קורה כך, כלומר, היה קודם איגוד, ואז היו צומחים כל מיני דברים עממים, אף אחד בכלל לא היה שואל, לא הגיע הזמן שתתאחדו? לא, כמו שמיכל אמרה, לא, לא הגיע הזמן, אין סיבה.
אין סיבה.
אין סיבה.
אין צורך, אוקיי.
יש מקום לכולם, ויש גם צורך בכולם, זה לא רק מקום.
כן.
יש צורך באיגוד, יש צורך בפעילות עממית כזאת, שהיא הבסיס של הפירמידה מבחינת מסות. כמו המאמנט ודומה, המאמנט היא לא היחידה, נגיד סתם, הליגה
לידידות, נכון,
הליגת המאמנט, ליגה לידידות, יש מיליון ליגות, הליגה ב... הרבה מהליגות הם גם תחת איגוד הכדורגל, שלא משנה, אז יש מקום לכולם, כאילו זה לא אחד על חשבון השני, זה אחד בתוספת, ואחד חייב גם את השני, כי חייבים איגוד, וחייבים גם איזשהו בסיס עממי כזה, שהוא בעצם אוסף את כל השחקניות, ולאט לאט השחקניות מתקדמות, ו...
אני חושבת שכדאי שאת מיישבת עם אושרת, כדאי לשאול באמת איך מינהל הספורט רואה את זה היום, כי לאור...
זה מבחינת תקציבים.
כן, לאור השינויים בתמיכות ובכספים, וזה יכול להיות שמינהל הספורט יקבל החלטות ש... יאלץ.
וגם הקטע של עיגון של הדברים, או הכשרות, את יודעת, היום כל אחד יכול להיות מאמן כדורשת, וזה, ויש כאלו שמגיעים.
זה לא כל כך מדויק, באיגוד הכדורשת יש קורסים מקצועיים למאמנים.
שגם רחל כדאי שתדבר על
זה. האיגוד זה בעצם, נכון להיום בארץ, זה הסמכות המקצועית בתחום הכדורשת. כל שאר הארגונים והיוזמות שקיימות, נושאות עיניהם לאיגוד. גם שחקניות, שמתחילות היום לשחק במיזמים מקומיים קהילתיים, הם גם רוצות, השאיפה שלהם, של מי שבאמת באה ורוצה להתפתח,
שרוצה לקחת את זה למקום תחרותי.
זה להגיע גם לקבוצה באיגוד, אחת הליגות המובילות באיגוד. אז בעצם זה הפך גם לסמכות המקצועית של ההורה פועלים, וגם לאיגוד שמרכז את כל פעילות הכדורשת. ויש כמובן גם יוזמות שהן לא תחת האיגוד, וזה בסדר.
אוקיי. ככה בואו נסיים באיזה חזון, איך אתן רואות את זה, לאן אתן חושבות שזה הולך להתפתח הקסם הזה?
קודם כל...
חזון זה של אלה שנשארו, לא? של אלה שממשיכות.
אני עזבתי, דיברת אז על השחרור לפני שנתיים, כאילו עברתי על בשרי את תקופת הקורונה הנוראית, שהייתה מבחינתי, אז הייתי כיהנתי כיושבת ראש, טראומטית ממש.
כן.
ואיגוד הכדורשת זה ארגון שהוא חשוב לי בצורה בלתי רגילה, הוא בליבי לנצח, לא משנה מי יעמוד בראשו, אני כמובן תומכת בממשיכות דרכנו, שהיום אני מכירה אותם מעולה, אבל עוד 10 שנים אני לא יודע, הם אולי גם לא יכירו אותי, ואני בוודאי גם לא אכיר אותן, מטבע הדברים, ובכל זאת הארגון הזה והחשיבות שלו, בשבילי זה דבר... שילך איתי תמיד.
כן, מיכל רוזמן.
שאלה, סליחה.
איך את מסיימת?
אני לא מסיימת, אני רק מתחילה, מה זאת אומרת?
זה, הכדורשת 10 שנים מכאן, 20 שנים.
אני, קודם כל, אני באמת מאוד מתרגשת כל פעם מחדש לראות איך זה משנה ושינה חיים של אנשים, מכל מיני אספקטים, לא רק ספורטיביים, איך זה... הוציא אנשים לאור בכל מיני, וגרם להרבה מאוד אנשים להרגיש שוואלה, גם אני יכולה. והאלמנט הספורטיבי שלי לי אישית הוא מאוד מאוד חשוב, כי באמת כאמור באתי מספורט תחרותי, אז אני חושבת שהוא רק ילך ויגדל, ובאמת הוועד המנהל של האיגוד, שגם היום אני לא כל כך מכירה את החברות שלו, אני מכירה אחת או שתיים, אבל אני חושבת ש... ככל שזה יתעצם, הם יצטרכו באמת להפוך את זה ליותר מקצועי, ואולי אפילו מקצועני. ולדעת, עם השנים, לעשות את ההתאמות ואת האדפטציות באמת לגדילה המטורפת של הארגון הזה.
כן.
כדי שזה באמת יסגשג וישרוד, וגם הנכדות שלי יוכלו לשחק באיגוד הכדורשת.
כן. שיבי, מה...
האמת שאני מאוד גאה בדבר הזה שהקמנו, אני חושבת שהייתי יותר נוכחת בשלבים הראשונים יותר, שעוד הכנסנו את כל השמות באקסל ומספר חולצות וביטוחים ובאמת,
היה לי כספת בבית.
אני וניבה,
אבל היום אני חושבת יותר על ליגה לפנסיונריות, זה יותר הכיוון. אבל אני באמת, אני היום בסיידליינס מסתכלת, ותמיד שאני רואה את כל מה שהן מעלות, ואת העשייה שלהם, זה מדהים אותי. זה פשוט באמת, זהו, זה רץ לבד, זה תינוק שככה כבר ממש עושה, הן עושות דברים מדהימים, והן... הן מרשימות, הן פשוט מרשימות, וזה מצחיק הרבה פעמים במעגלים שלי, מישהו אומר לי, אני מזכירה את הכדורשת, ואז אומר לי, אשתי בכדורשת, זה בכדורשת, זה התחיל אצלנו, אז כן, אז זה אדוות מקסימות כאלה.
כן, כן, כיף היה לדעת שעשיתן משהו טוב בעולם.
אני רוצה להוסיף עוד איזה משהו, במקרה הייתי עכשיו באיזשהו כנס באילת, והיה לנו לכולנו חולשה לנשים גבוהות, כל אחת גבוהה שראינו בסופר, תמיד ניסינו לגייס, והגעתי לכנס ואמרו לי, את צריכה לדבר עם זאת וזאת, פתאום ראיתי איזה מישהי, וואו, וואלה, תגידי, אז מי את הכנס, את מזרקת כדורשת? היא אומרת, כן,
ברור.
ואז אמרה לי, לא, וזה אמרתי... ואז אמרתי לבוס שלה, אמרתי לו, תקשיב, לא משנה על מה אנחנו מדברים, קודם כל תעשו קבוצה בליגה למקומות עבודה, זה כאילו, זה נראה לי עדיין בדם שלנו, לגרום לאנשים להבין כמה זה טוב.
כמה זה, כן, כמה זה חשוב וטוב. מה איתך, מירב?
אני לא, אני קצת שחררתי את הנושא. אני מאוד מתחברת לדברים שנאמרים פה, כן? זה, זה להסתכל אחורה בגעגועים, בתחושת הגשמה, בתחושת הצלחה, גאווה, אבל פניי לדברים אחרים כבר.
כן, כן.
עוד נושא אחד שאני רוצה, זה האספקט הכלכלי שיש גם באירוע הזה, כי היום איגוד הכדורשת א' הוא מעסיק הרבה... אנשים, בעיקר נשים, אם זה שופטות, רשמיות, הצוות השכיר של איגוד הכדורשת, ואני חושב שאפשר לסכל על זה גם כאיזשהו הישג, יש פה גם איזשהו, אנשים גם זיהו את הפוטנציאל הכלכלי שיש בענף הזה, והבנות מוכנות גם להשקיע, כי הן מבינות שיש לזה ערך, ואני חושבת שזה איזשהו אספקט שכדאי לזכור אותו.
אפרופו, אנחנו באמת לא כל כך דיברנו על זה, אבל, זאת אומרת, הזכרנו את זה, אבל לא ממש נכנסנו לזה לעומק, אבל ההשפעה של הענף הזה על ה-well-being, דווקא זה, אני חושבת, הוא באמת התרומה האמיתית של הדבר הזה, הוא גם שם את ה... אני לא אוהבת להשתמש בקלישאות כאלה, מעמד האישה וכל מיני כאלה מילים, אוקיי? אבל יש איזה משהו שקורה במשפחה, כשהאישה שמה את עצמה במרכז. יש בתים שזה אולי נורא טריוויאלי ונורא ברור מאליו, שהאישה היא חשובה בדיוק כמו הבעל וכמו הילדים, אבל יש הרבה מאוד בתים, עדיין, שאישה היא שמה את עצמה אחרונה.
נכון.
וכאן, לפחות פעמיים בשבוע, היא שמה את עצמה ראשונה. היא הולכת, היא משקיעה בעצמה. היא גם תתייצב לאימונים, היא גם תקנה בגדים, היא גם תיסע לאילת, היא אולי תיסע לחול איזה טורניר. היא גם תשקיע באימוני העשרה, היא שמה את עצמה. עכשיו, כל בני המשפחה והחברים והסביבה...
תומכים, חייבים לתמוך
בה. כן, חייבים לי. עכשיו, יש פה איזה משהו, שהוא שוב מעצים, אוקיי? זה שוב מילה כזאת שאני לא יודעת.
אבל זה מה שזה.
אוקיי? זה מאוד מעצים. ואני חושבת שבסופו של דבר, זה הדבר הכי הכי חשוב שקרה מהכדורשת הזאת.
כן.
זה שנשים מועצמות דרך הדבר הזה, וגם מקבלות המון כוח אחת מהשנייה. נוצרו פה קבוצות של נשים, קבוצות תמיכה, חוזקה שנוצרת בזכות הקבוצה,
כן.
שלפעמים נורא קשה למצוא את זה, בטח לאישה שעוברת מעיר לעיר, או משנה מקום עבודה או מקום מגורים. ופה איזה, זה, 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 שהיא מסגרת שאפשר תמיד לסמוך עליה.
כן.
זה כמו איזה תנועת נוער כזאת.
מילואים,
על זה אני יכול.
תמיד אומרת, כשנוסעים לאילת, אנחנו יוצאות למילואים.
זה לא עוד זה, זה גם אני חושבת שלאנשים בגיל מסוים, נגיד, קשה למצוא חברה.
נכון, בגילי
שאחרי שהילדים נולדים. וזה הפך לאיזשהו משהו חברתי מדהים. אני חושבת שכולנו הכרנו בזכות הכדורשת.
כן, ואתם עד היום חברות טובות?
אנחנו עד היום היינו חברות לפני הכדורשת?
לא, אני זוכרת את האימון הראשון שלך בבן גוריון, שאת יצאת ונתפס לך אגב. זוכרת?
עוד באונגריה.
ואז את אמרת לי, אני הייתי רקדנית או משהו כזה, או טניס, אני כדורשת. ואמרתי לך, תקשיבי, את מעולה. את תהיי שחקנית על. ואת מיכל גם, הילדים שלנו אמנם היו באותה כיתה, אבל בזכות הכדורשת באמת... נוצרו חברויות גם בין המשפחות, גם בין האנשים עצמם. יש ממש קהילת כדורשת מאוד מאוד בועטת.
זאת אומרת, היום את יכולה להסתכל, נגיד, סתם, מהספר טלפון עם החברות שאת מתקשרת אליהם הכי הרבה, הם יהיו סביר להניח מהכדורשת?
אצלי זה גם ממויין ככה בטלפון. כתוב כדורשת, כי אז ככה יותר קל לי לשלוף.
כן.
אז...
כן.
המון. כן, המון, המון, המון.
באמת אני חושבת, מהפן החברתי זה מאוד מאוד שינה לאנשים. בן אדם חדש מגיע לעיר חדשה נגיד.
נכון.
לך לקבוצת כדורשת, אתה כבר תמצא את הקבוצת חברים שלך. וגם עשינו לאורך השנים כל מיני דברים, עשינו טורניר, התרמה לילדה מכפר סבא שהיה צריך, שהייתה חולה בסרטן. עמית קדוש, זה היה בשנת 2009.
הצלחנו לגייס המון כספים, ממש עשינו משהו כזה על ההתחלה.
עשינו משהו מדהים, זה היה בשנה הראשונה.
כן, זה כוח של קהילה.
ובכלל, הכוח של הקהילה הזאת, נשים אצלנו בקהילה שנקלעות לכל מיני קשיים וזה, אז באמת בנות אחרות עוזרות להם. אז אני חושבת שזה מעבר לספורט, יש בזה באמת סוג של עולם חדש שנפתח.
לגמרי, לגמרי, נכון. אני אגיד בסוגריים, אם הייתם מקשיבות לפודקאסט שלי, אז הייתם שומעות שזה בול מה שאני אומרת, ככה אני פותחת את זה, את הפרק הראשון.
ובתכלס כולנו הולכות, הלכנו לאימונים כדי לאכול את העוגה שאחרי, אז אפשר אולי?
את הפיצה, לא? טוב, אז אני רק
אגיד לכם, המון המון תודה
שסיפרתם לנו את הסיפור ושיתפתם אותנו, והמון תודה על מה שעשיתם.
אנחנו סיפרנו בקיצור.
אז ברור לי שיכולנו לשבת פה גם שבוע, וזה לא היה נגמר.
זה ממש ממש תקציר.
תקציר של 20 שנה האחרונות.
תקציר של התקציר.
אבל אז תודה, תודה בשם כל מי שמשחק את כדורשת.
תודה לך ולכל אלה שממשיכות.
כן, לגמרי.
תודה שהזנתן לחיות כדורשת. מוזמנות להצטרף לקבוצת הפייסבוק חיות כדורשת. אם יש לכן רעיונות לרעיונות, נושאים שמעניינים אתכן, או סיפור אישי שתרצו שאני אדבר עליו, אתן מוזמנות לכתוב לי שם, או ליצור איתי קשר דרך הפרטים שמופיעים בתיאור למטה. הפנייה מנוסחת בלשון נקבה, כי הרוב קובעות, אבל ברור שגם גברים יכולים לפנות.